אנחנו מתחילים היום את איפה שעצרנו בפרק ט' של המאמר, הלילה ההוא תשחף. הגענו לסיום של הדיאלוג שיש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כשצריך לעורר את היהודים מהשינה. דיברנו בריחות מה זה שינה, ושינה למעלה נגרם כתוצאה משינה למטה. מה זה שינה ברוחניות, שהיהודי ישן, עד כמה אין לו ראייה באלוקות ולא שמיעה, כמו שינה בגשמיות, וזה גורם שנזידה שנת המלך גם כן. אחר כך ראינו שלמרות שיהודי ישן, אז הקדוש ברוך הוא מנסה להעיר אותו. זה נאמר, כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא נוקש על הדלת, ורוצה שהיהודי יתעורר. והערנות הזו שהיהודי התעורר, מכונה גם כן בחזל, את חודו של מחת. הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי כחודו של מחת, וזה הלשון של הפסוק בשיר השירים, כל דודי דופק, פיתחי לי. הקדוש ברוך הוא אומר, תפתח לי את החודו של מחת, תתעורר, רק תן את ההתמסרות הכללית שלך, שאתה מעוניין להיות קשור לנקודה, ואז נתחיל את התהליך של ההתחברות עד שיהיה פתחו של עולם. דיברנו בעריכות במאמר שהתהליך עד שמגיעים לפתחו של עולם הוא תהליך שיש בו כמה שליבות, שזה בפסוק נקרא, שליבה הראשונה נקרא אחותי, רעייתי, חיונתי, אז מגיעים לתמתי, וזה גם מה שהפסוק אומר אחר כך, ראשי נמלא טל. כל זה הוא הסביר, אם היהודי עובד בתהליך הנכון, כפי שהמאמר הסביר לנו מהם כל שלבי התהליך, אז בסופו של דבר הוא מתעורר ופתחו של עולם נפתח לו, וזה מה שנקרא טל, זה גילוי כזה שלמעלה מטעם הדעת, הכל עובד בצורה נכונה, בצורה טובה, אז הכל מצוין. אחר כך שכנו במאמר וראינו שיש אחרי ההתעוררות הזו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודי להתעורר, ואומר לו את כל הלשונות, ראינו שאחר כך זה לא כזה פשוט, מכיוון, אז ראינו שאחרי כל הדחף, שהקדוש ברוך הוא דוחף את היהודי ואומר לו, תתעורר, והוא מציע לו את כל התהליך, אז מתחיל בשמי, מה שנקרא, היהודי, כנסת ישראל, אומרים, אנחנו לא, כבר לא בעניין, אנחנו כבר פשטתי את כותנתי חכה אל בשנה. דיין, אני כבר הפסקתי תורה ומצוות, כבר הורדתי את בגדי כהונה, הורדתי כבר את העניינים, אז איך אתה מבקש ממני עכשיו להיכנס לזה מחדש? כבר לא שייך. אז ברגע שהיהודי אומר שהוא כבר לא יכול, כבר לא שייך, מה עכשיו הולך לקרוא? ואז באה מידת הדין שמלמעלה, ומידת הדין מתערבת ואומרת, הוא לא רוצה, הוא כבר לא שייך, באמת לא צריך לרדת אליו, נעזוב אותו. מה מידת הדין אומרת? רחצתי את רגליי, יחכה תנפם. היינו אני כבר רגליי, הוא הסביר שזה הגילוי של בית המקדש, בארץ אדום רגליי, וכשרחצתי את רגליי, זאת אומרת, השכינה כבר עלתה למעלה, אבל לא שייכת יותר להתגלות כאן בעולם הזה, אז מה, עוד הפעם, הוא לא רוצה, אין לי מי לעבוד, אז כמו שאומרים, שכינה למעלה, מי שרוצה, מי ששייך, מצוין, הם לא רוצים, גמרנו, כמו שאומרים, התנתקות, קוראים לזה בשפה העכשווית. עכשיו, מה הולך לקרוא? על זה בא המשך הפסוק, וזה סיום הפסוק שאומר, דודי שלח ידו מן החור. זה מה שאנחנו נראה היום, איך בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על היהודי, למרות שהוא לא רוצה, במידת הדין, גם כן טוענת שלא צריך, אז לכאורה מי עכשיו יכול לגרום המשך התקשורת הזו. אז בואו נלמד עכשיו את הסיום של המאמר, מיות תת ועל. אומר המאמר, אומר הרבי כך, אך על זה נאמר, על זה הפסוק ממשיך ואומר בשיר השירים, דודי אותו דודי שעליו נאמר בתחילה כל דודי דופק. כבר הסברנו שדודי זה מראה על אהבה. דודי שלח ידו מן החור. דהיינו, הוא פותח את הדלת. היהודי לא רוצה לפתוח את הדלת, הוא טוען פשטתי קוטנתי, אני כבר לא יכול, אני לא, אין מה לפתוח. אז דודי שלח ידו מן החור, והוא פתח את הדלת. מה הכוונה במשמעות הרוחנית? והיינו, זאת אומרת ככה, והיינו, שדודי זה, כשאומרים דודי, זה אותו דודי שעליו דיברנו בתחילת העניין, שעליו נאמר, כל דודי דופק. אותו דודי שהוא מלכתחילה דופק על הדלת, ואומר ליהודי, פיתחו לי כחודו של מחת, תתעורר. אותו דודי רואה שכמעט העסק הולך להתפנשר, איני מלעבוד, אין רצון. ובכל זאת הוא נשאר דודי. הוא עדיין אוהב אותנו. אז הוא בכל זאת שלח ידו מן החור. מה זה נקרא? שהוא עניין, זה שקוראים לו דודי, מה זה בא לבטא? האהבה רבה ואהבה עצמית, דאהבתי אתכם, אמר הוויה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו באהבה עצמית כזו, זה הרבה יותר מאשר אבא לבנו יחידו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ואומר, זה לא משנה מה קורה, זה לא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה, זה גם לא משנה אם כל היועצים שלי אומרים לי שלא כדאי ואין לי מי לעבוד, זה לא משנה. ולכן, מבלי הבט על זה, לא מסתכלים, לא מתחשבים, שיש מימינים ומסמילים. יש אמנם כאלה, יש מידת החסד, אבל מצד שני יש מסמילים, יש שמאל שטוען, רחצתי את רגליי, גמרנו, תעזוב אותו. קנאות, לא לרדת לקרב את אותו אחד שהוא כזה רחוק. הנה מצד גודל האהבה, שלח דודי ידו מן החור. מה הפעולה הזו אומרת ברוחניות? היינו, שאינו ממתין עד שיהיה פתחי לי. אמנם הוא מנסה לגרות את היהודי, נו תתעורר, תעשה משהו, תזיז את עצמך, תזוזה קלה כחודו של מחט, משהו, אני מיד אתן לגלגל להתגלגל, העיקר תזוז. הקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי לא זז, ויש, אם נחכה עד שהוא יזוז, אז לא יזוז, אז הוא לא מחכה עד שהיהודי יפתח את הפתח, אלא הוא בעצמו עושה חור. הוא כביכול עושה חור, דהיינו, כשזהו כמו שאמרו רזל, כתוב ביטוי מעניין במדרש, שחתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. כמו, להבדיל, גנב, שיהיה רוצה להיכנס הביתה וכל הדלתות סגורות, אז הוא לא מתייאש, הוא פורץ חתירה, הוא חותר מתחת לעשה מנהרה תת-קרקעית, ולא מלמעלה או מלמטה, הוא נכנס. כן? אם זורקים אותו מהדלת, הוא בא מהחלון. זורקים אותו מהחלון, הוא בא מהרובה. הוא נכנס. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, יש כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד זה דרגה כזו, שמתחת כיסא הכבוד עושה חתירה. מה הפשט? שזו מבחינה נעלית, שבה אין שליטה כלל למיימינים ומסמיל. זה בא מנקודת האהבה כזו עצומה, שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, שזה למעלה מכל מידת הדין או מידת הגבורה, אין כתרוג ואין סנגור. זה בכלל לא משנה, זה לא בא מטעם ודעת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני על היהודי הזה לא יוותר, ואני אגרום לו, הקדוש ברוך הוא מוותר על דבר אחד. יש מעלה עצומה, בעבודה שבאה מצד התחתון. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא אומר, פתחיל, אני רוצה שאתה תעשה משהו, תנועה, יש מעלה בעבודה. על זה הוא מבטר. אוקיי, אתה לא מצליח לבד לעשות, אין בעיה, אז אני אגרום לך לעשות. הקדוש ברוך הוא מבטר על המעלה שתבוא לגמרי מצד האדם, והוא מלמעלה גורם, כמו שהוא מעריך מיד, נקרא עוד כמה שורות. כדי להסביר את הנקודה הזו, אז הוא אומר, ועל דרך, למשל, על דרך מה שכתוב, יש פסוק שכתוב בסוף ספר דברים, סוף התורה, הפסוק אומר, הוא מתחת זרועות עולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא אפילו במקום הזה, שהוא מה שנקרא, מתחת כל הבריאה, הוא בכל מקום נמצא. אין מקום שהוא לא נמצא. זה שדווקא בבחינת תחת, בבחינת התחתונה, הכי נמוך, שזה אותו לשון שהוא הביאו קודם מהמדרש, הוא מתחת כיסא הכבוד. מה זה אומר? במקום הכי נמוך, ישנה הבחינה של למעלה מכל סדר ההשתלשלות. כמו על דרך משל שאומרים, שאם יש לו עלינו להורים ילד, שהוא מה שנקרא מיוחד, הוא לא שגרתי, אליו מתגלה האהבה של ההורים, הרבה יותר משהו לבן סטנדרטי ורגיל. דווקא בגלל שהוא נמצא במצב כזה ירוד, זה מורר את עצם הקשר של ההורים אליו, שלמעלה מכל סיבה, זה לא, אין כאן סיבה חיצונית שגורמת לקשר בגלל שהוא יפה, בגלל שהוא מוכשר, בגלל שהוא, זה בא מעצם הנפש, גם פה דרך זה, שדווקא בבחינה הזו, היהודי הזה נמצא בכזה מצב ירוד, פה מתגלה החלק, הנקודה הכי עליונה, הקשר הכי פנימי. ועניינו של חור זה, זה מה שאומרים שכבר יכול, קדוש ברוך אומר, שלח ידו מן החור. הוא עושה את החור. החור הזה, הוא עושה חור, שלח ידו מן החור. הוא עשיית הנקב במחיצה של ברזל שבין ישראל אבינו שבשמיים. מי לכתחילה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי עשה את הנקב? שהיהודי יתעורר בתשובה. ברגע שהיהודי מתעורר בתשובה, הוא עושה סדק בחומה שהאבונות יצרו. בעיקרון היהודי צריך להיות זה, הוא מחזיק את הפטיש והוא אמור לעשות את הסדק. אבל במקרה הזה שזה לא בא מצדו של היהודי, אז דודי שלח ידו מן החור. אז הוא עושה את החור, הוא עושה את הנקב. שעל ידי זה, על ידי הנקב הזה, שכביכול הקדוש ברוך הוא יצר במחיצה של ברזל, תומשך ההתעוררות שבאה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מעורר אותך. וההתעוררות לא מגרדת אותך בכלל, כי אתה לא זז. אז הוא יעשה חור, וזה ייכנס אליך פנימה. כמו שאתה סגרת את כל התריסים, ואור השמש לא נכנס לחדר. פתאום אתה שם לב שיש בו איזה אלומת אור. מה קרה? הרי הכל סגור. מסתבר שמישהו חורר את החור, כדי שאור השמש כן ייכנס, ופתאום יתחיל להעיר לך. ועוד זאת, עצם הדבר שהוא עושה חור, זה כבר התקדמות. כי החור גורם שהאהבה חודרת דרכו. החתירה שהוא עושה מתחת כיסא הכבוד זה כבר דבר גדול. עשה חור, לא מסתפק בכך שעשה חור, אלא שלח ידו מן החור. ועוד זאת, שהקדוש ברוך הוא אינו מסתפק בחתירה שחותר מתחת כיסא הכבוד. כי לכאורה החור עצמו מה אומר? פתחתי לך חור, נכנס לך אור, עד עכשיו היה לך תירוצים, אני לא רואה, לא שומע, הכל חשוך. הנה, הדלקתי לך אור. נו, תתחיל להתעורר. והוא לא מתעורר. מישהו צריך לקחת אותו עם הידיים, להוציא אותו מהמיטה. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, עשיתי חור ולא מספיק. אני לא סומך על כך שהחור יגרום לך לזוז, אלא שלח ידו מן החור. מה הכוונה? מה? הקדוש ברוך הוא לא מוותר. כמו שנאמר, אז הוא יחזור עוד הפעם, בא לידך ממנו נידך, אף אחד, בסופו של דבר אף אחד, אלא גם שולח ידו מן החור, יודע שולח ידו מן החור, מה הביטוי של שולח ידו? שהוא עניין העזר והסיוע מלמעלה, שנמשך גם למי שנמצא במעמד ומצב דפשטתי את כותונתי, גם אותו אחד שהוא פשט את הכותונת, מה שנקרא, לא דתי, לא מקיים כלום, לא שייך לכלום, ועד שאינו יודע איכך אלבשנה. מה פירוש שהוא לא יודע איך ללבוש אותו? מה ידר שיוכל להיות אלבשנה? כמו בגשמיות אדם תופס את החולצה, הוא אומר, אני לא מבין מאיזה צד מלבישים אותו, מפה, משם. היהודי אומר, אני לא רואה את עצמי בכלל חוזר לעניין, אני כבר מזמן לא שם. לא יודע אפילו מאיפה נכנסים לבית כנסת, מהדלת, איך מתלה... הוא לא יודע, היהודי אומר, אני כבר לא בעניין. ואף על פי כן, גם אחד כזה שטוען טענה שהוא לא שייך, דודי שלח ידו מן החור. דודי שלח ידו מן החור, פירושו, הוא מרים לו את היד ולוקח לו, וכמו שהיה אחד מה... שלוחים של הרבי שהגיע מארצות הברית, ולא ידע טוב עברית, הלך למבצע הנחת תפילין במחנה צבאי מסוים, וניגש, לא ידע את ההבדלים, מי יש לו דרגה כזו ומי בעל דרגה כזו, ניגש לאחד שהוא היה מפקד של כל המקום, אומר לו, יהודי יקר, בוא תניח תפילין. אז היהודי הזה עונה, תעזוב אותי. איך שהוא אמר, תעזוב אותי, הוא תופס לו את היד, ומוריד לו את השרוול, מתחיל להניח לו תפילין. טוב, הוא כנראה היה, לא יודע מה, הניח תפילין, ואמר קריאת שמע והכל. אחרי זה, החבר שלח איתו, חשב שהוא קובע את עצמו מבושה, מה זה הדבר הזה? אבל הוא מניח, משתף פעולה. כשהוא סיים, אז הוא הלך, אומר לו, החבר, אומר לו, תגיד לי, אתה לא נורמלי, אומר לך, תעזוב אותי, מה אתה... אומר, אני לא יודע, בתורה כתוב, עזוב, תעזוב עמו, לעזוב זה נקרא לעזור. הוא אמר, תעזוב אותי, פירושו תעזור לי. אז עזרתי לו. כשהידי אומר, אני לא רוצה, אז דודי שלח ידו מן החוב, הוא אומר לו, בוא אני אראה לך, אני אעזור לך, איך עושים את זה? אני... זה דרך לעזור. ואז מה זה גורם? אז ממשיך את הפסוק ואומר, ועניין זה פועל, כשדודי שלח ידו מן החור, מה אומר הפסוק בהמשך? כסיום הכתוב, ומאי המו לו, המו עליו. המאיים שלי, המאיים של היהודים, מאי, הם פתאום המו עליו, הם מתעוררים באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה כאן? הרי אנחנו רוצים שהלב יתרגש. פה הוא מדבר על המאיים. מאיים זה, מה, נהיה לו שלשול. מה זה מאי אמו עליו? מה הפשט? אז מסביר כך. דהנה, הפשט הוא כזה. איתה בגמרא חולין. גמרא חולין שמדברת על הבעלי חיים, על הבהמות, דיני השחיטה ופתיחת הגוף, דיני הקשרות של הבהמה, אז יש שמנתחים את כל האיברים הפנימיים של הבהמה, לדעת כל הדינים שקשורים לדיני טרפות בבהמה. אז שם מדברים על על המאיים שיש בגוף, וכתוב שם ככה, שבני מאיים מתחילים מן הלב, ואחר כך נמשכים בני מאיים התחתונים. כתוב שם באופן גשמי, המאיים אומנם בעיקר נמצא בחלק התחתון, אבל הוא מתחיל מהלב ויורד כלפי מטה. מה המשמעות של זה ברוחניות? הוא אומר ככה, והיינו, מה המשמעות של זה? שהעזר והסיוע, באופן של התערותא דלעילא, יש כביכול הקדוש ברוך הוא עוזר ליהודי, הוא מעורר אותו מלמעלה, שנמשך אפילו למי שזועק ומתוודה שפשטתי את כותנתי. אותו אחד שטוען, אני כבר לא בעניין, בא הקדוש ברוך הוא, מה אני אעזור לך, נכון? פועל אצלו העניין, דמאי אמו עליו. מאי, הכוונה היא באמת ללב. מאי זה החלק הכי סמוך ללב, שכבר נקרא מאי, זה בני מאי מצמוכים ללב, מאי אמו עליו, מתכוונים לומר שהיהודי מתחיל להתרגש. משהו מתחיל לפעול עליו, רק זה עדיין התרגשות חיצונית כזו, שאני לא יכול לקרוא לזה לב, אני קורא לזה מאי, אבל זה, כמו שכמר אומרת, זה החלק הכי סמוך ללב. היינו, מה הפשט ברוחניות? שבין אם מבין, או שאינו מבין, זה לא משנה, התעורר, הבין מה קורה איתו, לא הבין, נעשה אצלו התעוררות הלב, התחלת בני המאיים, הלב מתחיל לעבוד, הלב מתחיל לעבוד, המאיים, תחילת הבני מאיים, המו, פגושו שהיהודי, באמת ההתעוררות הזו משפיעה עליו. סוף סוף, למה קוראים לזה מאיים? למה המאיים? הרי הכל מדויק. אתה רוצה, תקרא לזה חיצוניות הלב, תקרא לזה, הרי אם קוראים לזה מאיים, כנראה מתכוונים בכל זאת, משהו לתפקיד שמאיים מאפיינים. זה אומר כאן דבר מעניין ונפלא, הוא אומר ככה, באמת מתכוונים למאיים, ועד שנמשך במאיים התחתונים, שהם כלי העיכול, ההתפעלות שלו כל כך משפיעה עליו, שזה פועל על המאיים. מה הפשט שזה פועל על המאיים? בוא נראה מה התוכן של המאיים, מה המאיים עושים, מה התפקיד שלהם, עובד במאיים, עובד, מה התפקיד של המאיים? שעניינם הוא לברר ולהפריד בין החלק הראוי לאדם, ובין הפסולת שצריך לזרוק מן הגוף. המאיים, הקדוש ברוך הוא נתן למאיים את הכוח הנפלא, מפליא לעשות, שהוא יודע לבחור ולפרק את המאכלים שנכנסו, ולדעת מה יכול ללכת למעלה, מה יכול להיזקר, להיות מזוקק ולהפוך להיות דם, ומה צריך לצאת החוצה ולהיזרק כפסולת. זאת אומרת, היהודי מגיע לרמה כזו, שהוא מתחיל לדעת לעשות את ההפרדה, מה עיקר ומה תפל, מה פסולת ומה אוכל. הוא נכנס לעניינים, הוא לא רק מתרגש, הוא באמת מתחיל לעשות בחיים שלו פעולות שהמאיים עושות. והיינו שגם הם מתחילים לפעול פעולתם מצד העניין, דדודי שלח ידו מן החור שנשא מלמעלה. אמנם זה התחיל מלמעלה, הקדוש ברוך הוא עשה חור ושלח ידו מן החור. בסוף מהי אמו עליו. בסוף היהודי חוזר בתשובה. זאת אומרת, הוא עושה שינויים בחיים שלו. אמנם היה כאן ויתור, ויתור אלוקי שהבורא אומר, אני אדחוף אותך, אבל בסוף היהודי נכנס לעניין והתחיל לעשות משהו. וזהו כללות העניין.
אבל הקדוש ברוך הוא שינה מהסדר
שלו. נכון, הסדר בדרך כלל הוא מחכה שיהיה, פיתחו לי כחודו שלו, אתם תפתחו. אבל הוא רואה שזה לא עובד, אז הוא לא מתייאש ממנו. אז הוא דודי שלח ידו מן החור.
אז איך זה נכנס, איך זה נחשב אצלו מסירות נפש?
הוא פועל עליו שיהיה לו מסירות נפש, הוא מתעורר. יכול להיות שהוא אפילו בסוף חושב שזה בא ממנו. כי הוא לא ראה את היד הארוכה של דודי.
זה אני.
הוא חושב שכן, אבל זה באמת כי דודי שלח ידו מן החור. הוא לא מוותר עליו. יש על זה, יש סיפור ש נדמה לי אחד האדמו"רים, נדמה לי הרב צמח צדק, שהיה איזה יהודי ש הרבי שלח אליו שליח כדי לקרב אותו ולפעול עליו, ובצורה מאוד התמסר הרבה זמן אליו. והיה אחד החסידים, לא זוכר פרטי הסיפור, את הנקודה, אחד החסידים שהפתמה של חסידים מן השורה, לכאורה הם לא מקבלים כזה יחס וקירוב, כמו שקיבל אותו אחד שלא יודע מה קרה איתו. וכאילו למה מגיע לו, בגלל שהוא כזה? אז השאלה נשאלה. אז הרבי נתן משל, אמר שיש רועה צון, הולך עם הצון שלו, והצון מתפזר לרדיוס ענק, וזה הולך לפה, וזה הולך לשם, אבל שמגיע הרגע שהרועה רוצה להמשיך בדרך, תן שריקה, ובאופן מעניין כולם מתקבצים והולכים בתלם. ואז הוא מסתכל, הוא יש לו חוש, והוא רואה אם כולם נמצאים, אם לא חסר, ואז הוא קולט שיש איזה כבשה אחת חסרה. מה קרה לה? כנראה שהיא נפלה באיזשהו בור, ולא יכולה לצאת. השריקה לא עזרה לה, היא לא יצאה משם. ומה יעשה הרועה הטוב? אז הוא יגיד, ישיר את כל הצון בצד, והם לא יברחו, הוא הולך לבד לשם, הוא יורד לתוך הבור, והוא מוציא מתוך הבור את הכבשה, ומטפל בה, וחובש אותה, ומחזיר אותה לעדר. זאת אומרת שלפעמים באמת יש את היד הארוך, היד הארוכה, שליח זה נקרא יד הארוך של הרועה, שהוא מגיע לכל מקום כדי להוציא את הכבשים שנפלו בתוך החור, כי דודי לא מבטר, הוא שלח ידו מנוח. וזהו כללות העניין דני השינה וליביה. זה הפסוק שהזכרנו זה גם קודם במאמר, שדיברנו על השינה, אז הפסוק אומר אני השינה וליביה, וידוע שמה כתוב על זה, אני ישינה כתוב בגלותה. אני ישינה זה הולך על עם ישראל שבגלות הם ישנים. ואף על פי שאני ישינה בגלותה, אפילו שהיהודי בגלות הוא ישן, מכל מקום בא לי דח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד ללכת לאיבוד. אף אחד לא יהיה נידח. למה? כי ליבי ער. ליבי ער, מה הפירוש ליבי ער? ליבי של מי? ליבי זה הקדוש ברוך
הוא.
הקדוש ברוך הוא, בדיוק. אם היה שמח עלינו, לפעמים אנחנו אומרים, פשטתי את כותנתי, חייל בשנה. אבל המזל שלנו של ליבי ער. הקדוש ברוך הוא ער. הוא לא, גם כשהוא נראה כישן, הוא ער. לא ינום. והיינו, הקדוש ברוך הוא נקרא ליבי, כמו שהביא מיד את הפסוק. והיינו לפי שהקדוש ברוך הוא ער. עליו נאמר, צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. הקדוש ברוך הוא נקרא לבבי, הוא הלב שלנו. אז ליבי ער, הוא ער תמיד, הוא לא ייתן לאף אחד ללכת לאיבוד. בכל המקומות ובכל הזמנים שאינו שומע למידת הדין, אלא שולח ידו מן החור, ועד שחודר את כל מציאותו של איש הישראלי. היהודי, בסופו של דבר, גם המאיים שלו יתחילו לעבוד. הוא לא יהיה לו ברירה, הוא בסופו של דבר יחזור בתשובה שלמה ויעשה את ההחלטות הנכונות בחיים שלו.
לאכול קשה.
כמו שאומרים ברסלב, זה מזל שיש לנו קדוש ברוך הוא כזה.
אסננט דוך דם גנץ נידן. הוא אומר ביידיש, זה חודר אליו דוך ודוך. זה עובר דוך ודוך עד הסוף. להיות מהי אמו עליו. מה הפירוש מהי אמו עליו? שאינו מוצא מקום לעצמו. ארגי פין זה חכנות, אתה יודע, הוא אומר, הוא לא מצא לעצמו מקום. אין לו מנוחה, מה קורה איתי? זה כמו ששאל פעם יהודי את הרבי, איך עומדים ברחוב, מניחים תפילין עם יהודים שהם כאלה רחוקים, ואין להם שום שייכות לכלום, אתה מניח לו תפילין, והוא עוד הגדיל ושאל, ואמר, ימשיל את זה, ואמר, כאילו תיקח בן אדם מרום, ותבוא שים עליו עניבה. ונראה מגוחך. אז רבי לקח את המשל, והשתמש איתו ואמר לו, עד הרבה, מה קורה לבן אדם מרום, ששם עליו עניבה. שם עליו עניבה, פתאום הוא מחפש גם לשים חולצה, גם לשים מכנסיים. זה גורם לו פתאום להתלבש. אז עד הרבה, כשאתה שם עליו את התפילין, אז הוא לא מוצא מקום לעצמו, הוא אומר, מהר, משהו לעשות, כן? כן? ועד שנהפך לגמרי מן הקצה לקצה. לא רק בנוגע לתנועת המסירות נפש. לא רק שהוא נהפך שהתנועה הבסיסית של המסירות נפש, של החודו של מחת אצלו זז, אלא גם באופן שנמשך בפרטי המדרגות, דאחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כל מה שדיברנו קודם, זה לא שכת זה מבטר לו על התהליך. הוא מתחיל איתו מההתחלה, אין בעיה, שלח ידו מאחור, נותן לו להתעורר, ואז תתחיל את התהליך, אחותי, רעייתי, והיהודי ייכנס למסלול, ויגיע לפתחו של אולם. לא הלכת לבד, אז הביאו אותך, אבל אתה תגיע. שום דבר לא יעצור, אתה תגיע ליד, זה לא יעזור לך. אם הוא הגיע לתמתי, אז הוא שותף, אז הוא בעצם... וזהו, הגענו לפרק האחרון של המאמר, כמו שגם הזכרתי בשיעור הקודם, מאוד מרגש לשמוע את ההקלטה של המאמר הזה, אמנם צריך להבין יידיש בשביל זה, אבל אפילו גם לא מבינים את השפה, יש כאן נקודות שהרבי ממש בוכה בבחיות עצומות על המצב של היהודי, וכשהקדוש ברוך הוא לא מוותר על היהודי, כאן הרבה קטעים שנאמרו ממש בבחיות גדולות.
זה היה בפורים
מוכר? זה היה בפורים תשחף, כן. זהו, ועכשיו הסיום של המאמר. זהו, בלילה הוא נדידה שנת המלך. עם זה פתחנו הרי בתחילת המאמר שכתוב שכאשר קוראים את המגילה, אז הוא הביא מהמעריל שצריך את... מהפסוק הזה כתוב שהקורא מגביע את קולו. למה מגביע את קולו? כי תוקף הנס, מתי הנס התחיל לפעול בצורה חזקה, זה בשלב הזה שנדדה שנת המלך. שזהו תוקפו של נס. הרי לכאורה עדיין עם ישראל לא הרגיש שינוי. הגזירה עוד לא התבטלה. באותו זמן שנדדה שנת המלך. כן? אז עם ישראל עדיין ישן, מבחינה רוחנית. אז למה אומרים שאם נדדה שנת המלך, אז זהו, אנחנו כבר רגועים. הנס התחיל. אף על פי שבני ישראל היו אז במעמד ומצב של שינה, עם ישראל עדיין היה במצב של שינה, אז מה גרם שנדדה שנת המלך? למדנו בתחילת המאמר שהשם נקרא צלחה, הוא הצל שלך. מה פירוש הצל שלך? שמה שאתה עושה, כל תנועה שאתה עושה, היא הרי מיד משתקפת בצל. הצל הוא השפעה ישירה ממה שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא צלחה, זאת אומרת, כשאתה ישן, הוא ישן. אז אם הוא מתעורר, אם נדדה שנת המלך מלכו של עולם, אז כנראה, שמשהו נפעל אצל היהודים מלמטה, שלכן אמנם עוד לא התעורר, אבל משהו התחיל. התנועה הקלה הזו שהתחיל אצל יהודי, אולי לא בגללו, אולי בגלל שדודי שלח ידו מנחו, אבל ברגע שהתחילה איזושהי תנועה מצד היהודי, כבר נדדה שנת המלך, זהו, התהליך התחיל, נכנסנו למסלול. מכל מקום נדדה שנת מלכו של עולם. מה גרם לכך? והיינו לפי שבני ישראל... למטה עמדו בתנועה של מסירות נפש במשך כל השנה כולה. הייתה שנה שלמה שעם ישראל באותה שנה אפילו לא עלה מחשבה לאף אחד להמיר את דתו כדי להינצל מהגזירה. זאת אומרת, היה להם תנועה של מסירות נפש יום יום. זו תנועה עצומה. אז אפילו שיכול להיות שבהתנהגות שלהם הם עדיין יכולו להיחשב ישנים, אבל התנועה הזו של המסירות נפש, החודו של מחת פעל שנדדה שנת המלך.
אבל אפילו איזה... בעצם ממשיך ואומר שלכן נקראים במגילה בשם יהודים. הידוע שכל הכינויים האלה הם באו בעיקרון בגלל כינוי על שם השבט, שמאותו שבט הגיעו. ויהודים לכאורה אמור להיות מיוחס לשבט יהודה. אבל מי שבא משבט אחר לא אמורים לקרוא לו יהודי. ובמגילה זה פעם ראשונה שאפילו למשל מרדכי שהוא כתוב במפורש שהוא איש ימיני, דהיינו שהוא משבט בנימין, אבל הכינוי הראשון שלו זה איש יהודי. וככה כל המגילה, עם ישראל נקרא יהודים. פעם ראשונה שמקבלים כזה כינוי. למה? כי במאמר חז"ל, הגמרא במסכת מגילה מסבירה, כל הכופר בעבודה זרה, שהוא כמודה בכל התורה כולה, נקרא יהודי. המילה יהודי קיבלה משמעות חדשה. לא רק כינוי על שם השבט, אלא בגלל שבמילה יהודי יש את שם יוד קי וו קי, שם הוויה, זה הפך להיות כינוי למי שכופר בעבודה זרה. מי שמודה בכל התורה, מי שיש לו את התנועה הכללית של המסירות נפש, הוא ראוי להיקרא יהודי. אז זאת אומרת, עם ישראל נקרא בגזרה יהודים. גזרה הייתה בגלל שהם ישנו, אבל הם יקראו יהודים. ועל ידי זה נעשה תוקפו של נס. יהודי נקרא יהודי, זה גורם להעיר כביכול את הקדוש ברוך הוא, שנדידה שנת מלכו של עולם. וברגע שנדידה שנת מלכו של עולם למעלה, אז זה פעל שנדידה שנת מלכו של העולם למטה, חשברוש. בעניין זה פעל גם שנדידה שנת המלך החשברוש למטה. ולכן ציווה להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים. אז בפשט הוא פשוט ביקש להביא את ספר הזיכרונות, כדי לספר על מרדכי, כדי להתחיל את התהליך. אבל הכל הרי, אם אנחנו קוראים את המגילה במובן שמדברים על המלך שלמעלה, אז גם ספר הזיכרונות, דברי הימים, זה משהו עליון, רוחני, אלוקי. מה המשמעות שלו? והיינו שנמשך גם בימים, בבחינת הזמן ומקום למטה. המלך מלכו של עולם אומר, הזיכרונות, זה שאני כביכול זוכר אתכם, אני רוצה שזה יהיה באופן של דברי הימים. איפה יש ימים? איפה יש זמן? בעולם הזה הגשמי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שהזיכרון שאני זוכר אתכם ואוהב אתכם לא יהיה רק באצילות. שזה ירד גם לעולם הזה הגשמי, שגם פה למטה יתחילו לראות את מעלתכם, והגזירה תתחיל להישת. ויהיה ביטול הגזירה. זה אומר שהמלך, מדידה שנתום, אומר, תביאו את ספר זיכרונות דברי הימים. ימים זה אומר שזה סמל של זמן, עולם. שעולם זה זמן ממקום.
עם ישראל לא התעורר עדיין מבחינת שינה, ומה המלכו של עולם התעורר?
עם ישראל התעורר בחודו של מחת. הם עמדו במסירות נפש. המסירות נפש הזו,
זה במצב של שינה, כתוב עדיין.
גם במצב של שינה, אמרתי, יש את התנועה, מחת. וזה גרם את התהליך.
לא עליו המחשבתם. לא עליו המחשבתם.
כן, והיינו, הנה כמו שהוא אומר ככה, מה שהוא מפרט בהמשך, זה השאלה שלך. שכשם שהעבודה היא באופן שעניין, המסירות נפש. נמשך גם בעשר כוחות הנפש, כמו בעבודת השם. שיהודי יש לו מסירות נפש, אז בהתחלה זה רק מסירות נפש, זה החלטה כללית. אבל לאט לאט ההחלטה הזו אמור מתחילה להתבטא בכוחות שלו, בהתנהגות שלו, בלבושים שלו, במעשים שלו. עד למחשבה, דיבור ומעשה. אז אם פה אצל היהודי זה מתחיל להתבטא לאט לאט במעשה, כמו שהיה גם בפועל. מרדכי אסף את היהודים, קיל קהילות, והיהודים באו והתאספו. זה לא היה כל השנה השינה. הרי השינוי הגזרה היה כבר בתחילת הדרך. כל השנה נדרש מהם עדיין את המסירות נפש הזו. אז זה התחיל להשפיע עליהם במחשבה, דיבור ומעשה.
לפני הגזרה, המצב הרוחני היה על הפנים.
כן, ודאי. לכן הרי נגזרה הגזרה. נהנו מסעודתו של אותו רשע, כמו שנאמר. כמו כן, העניין זה לא ינום ולא ישן. אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, אז מה הכוונה? זה פועל, ובאופן שפועל גם ההמשכות למטה, בבן חיי ומזון רביחי, למטה מעשרת טפחים, אם לא ינום ולא ישן. כזבור מתעורר, אז ההמשכה האלוקית מתחילה להשפיע שפע רב, רוחני, בכל המושגים, בכל המובנים, בכל העניינים. וזהו כללות העניין שתוקפו של נס, הוא העניין דנדידה שנת מלכו של עולם. שנפעל גם שנדידה שנת המלך כפשוטו. לכן ברגע שנדידה שנת המלך, פה התחיל להיות הנס, כי כל הבעיה בשינה. ברגע שהבן אדם מתחיל להתעורר, אז זהו, העסק מתחיל לזוז. עונה הוא ייקח זמן עד שהוא יתלבש, ועד שהוא יצא מהבית, אבל הוא התעורר. כבר התחלנו את התהליך. בעניין זה פעל של היהודים הייתה אורה ושמחה וססום ועיקר. מה פשעי התורה ושמחה וששון בעיקר, חוץ מהמובן הפשוט שיהודים שמחו ונהנו ונכנסו. אז יש לזה, אין כדרשת חז"ל, חז"ל הרי מצבירים, אורה זה תורה ושמחה זה יום טוב, וששון זה מילה ועיקר אילו תפילין. זאת אומרת, היהודים התחילו להחדיר את היהדות שלהם ליהודים בכל ההתנהגות היומיומית שבאה לידי ביטוי בארבע הדברים האלה.
זה לא קשור גם ארבע דרגות הקודמות, אחותי ראיתי אנותי.
לא ראיתי שאומרים, לא יכול להיות שהכל קשור, כן? ואין כפשוטו בפועל, גם כפשוטו ברור, שאין להם הוראה ושמחה וכו', שרים מקרא יוצא מדי פשוטו. אבי מסיים את המאמר ואומר, בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. זאת אומרת, אם זה, אנחנו קוראים את המגילה, זה לא סיפור שהיה לפני כמה מאות אלפי שנה, אלא הדבר חי היום. כידוע, פירוש האריז"ל, שעל זה זה שנזכרים מתוך התעוררות, שדין נזכר בסיפור של העבר, ונזכר ומתעורר בעניין הזה. אזי נעשים עוד הפעם, כל ההמשכות וההשפעות, כפי שהוא בפעם הראשונה, העניין חוזר על זה עוד הפעם, ואז מתעורר המלך, ועוד הפעם נהיה העניין. והיינו שעל די התעוררות זו, בפרט בימים אלו, שאנחנו נמצאים בימים של פורים, פועלים כל העניינים הנעל. אין על פי הדרוש, אין כפשוטו. היינו כל הרמזים והדרושים שיש בה פסוקי הגאולה וגם כפשוטו, שיהיה ליהודים בכל מקום שהם, או בכל זמן, במשך כל השנה כולה, אורה ושמחה וששום ויקר.